שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב', עמוד 831, מאמר מהם הכוחות שצריכים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, ישאלו בשידור חי. כתבי רבש כרך ב', עמוד 831, מאמר מהם הכוחות שצריכים בעבודה. חז"ל אמרו, וזה לשונם, ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. ויש להבין, מהו עניין של תאמין? וכי מדברים כאן באנשים שאומרים שקר? הלא כאן מדברים מאנשים שעוסקים בתורה, ובטח שהם אנשים כשרים. מדוע יש לחשוב שהם משקרים? אם כן, מהו העניין שאומר תאמין או לא תאמין? ובכדי להבין זה, צריכים מקודם לדעת מהו יגיעה. וכבר דיברנו מזה הרבה פעמים, כי יגיעה נקרא בזמן שהאדם צריך לעשות מעשים שהם נגד הטבע. כלומר, היות שאנו נולדנו עם רצון לקבל לעצמו, ומסיבת שתהיה בחינת דבקות והשתוות הצורה, כי דווקא על ידי זה יש מציאות שיקבלו טוב העונג, ולא תהיה בחינת בושה. לכן נעשה תיקון שצריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אחרת, אנו נמצאים בחלל פנוי ריקן מאור, שזה נקרא העלם ואסתר, שלא מרגישים שום קדושה בעת שעוסקים באהבה עצמית. לכן, בעת שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נגד הטבע, זה נקרא יגיעה, מטעם שהגוף מתנגד לזה. היות שכל תנועה שהגוף לא רואה שזה יהיה לתועלת עצמו, הוא מתנגד בכל תוקף. וצריכים כוחות גדולים להתגבר עליו. וכאן מתחילה עיקר העבודה שעליה אמרו, יגעתי או לא יגעתי. ועל זה שאלנו, איך שייך לומר שאם יבואו אנשים ויאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הלא, מדברים מהאנשים שכבר זכו לבחינת מצאתי. ובוודאי אנשים אלו, הם אנשים כשרים, ולא שייך לומר שהם חס ושלום משקרים. אם כן, מה שייך לומר אל תאמין להם, כאילו הם משקרים חס ושלום? אלא האמת הוא שהם כן נתנו יגיעה. אם כן, מדוע הם אומרים שלא נתנו יגיעה, שאומרים לא יגעתי ומצאתי? והתשובה היא כנ"ל. כי בזמן שהאדם מתחיל להיכנס בעבודה דלהשפיע, אז הגוף מתחיל להתנגד, והאדם מתחיל לעשות את הסגולות של תורה ומצוות, בכדי שיהיה לו כוח להתגבר על הרע שבו. והסיוע, מה שהוא צריך לקבל מתורה ומצוות, הוא רואה את ההפך. שמה שחשב, שכל פעם הוא ילך צעד קדימה וירגיש שלא כדאי לעבוד בשביל אהבה עצמית, והוא חושב שכבר הגיע הזמן שהרע יהיה נכנע אליו, והוא מאמין שבטח הרגשה זו נתנו לו מלמעלה, ובטח שמהיום ואילך כבר לא יהיה לו שום חיבור עם הרע. ופתאום הוא רואה שהוא נמצא שוב בתכלית השפלות, שהוא משוקע באהבה עצמית, ושוב מרגיש האסתר והאלם מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. והגם שהוא מאמין שבכדי לזכות לזה, צריכים מקודם לזכות לאהבת השם, והוא רואה רק איך שהוא אוהב את עצמו. ובנוגע להיבטל להשם ולומר שאין שום רשות אחר בעולם, אלא הכל שייך לבורא, והתחתון לא עולה בשם, על זה אין האדם מסוגל להשלים. לכן, בעת שבאה לו מחשבה של ביטול להשם, הגוף עומד נגדו ונותן לו להבין איך אתה רוצה לבטל את עצמך להשם, ושלא תהיה לך שום מציאות בפני עצמך, אלא שאין רק רשות היחיד של הבורא, ואין אתה רוצה לעלות בשם.
איך אנחנו יכולים לתאר את זה לעצמנו? זאת הפעולה הראשונה הרוחנית שאנחנו צריכים לעשות. צמצום. איך אני מתאר לעצמי שאני לא קיים. לא נמצא. שרק שליטה אחת, כוח אחד פועל ושולט בכל המחשבות ורצונות ומעשים שנעשים בעולם. בבקשה.
האדם מרגיל את עצמו ללכת תמיד בכיוון של ביטול כלפי המטרה.
שצריכים לאט לאט ובהדרגה ממש להתמוסס, להיעלם בתוך החברה, שהיא תשטוף כל הזמן במחשבה הזאת שהכל זה רצון העליון. כל הזמן להוסיף את הכוונה הזאת לפעולות שאנחנו עושים, שהכל זה רצון העליון.
כי הרצון לקבל תמיד מתקומם נגד הקביעה הזאת שאין עוד מלבדו, ורק הסביבה יכולה תמיד לא להכניע אותו, אלא לתת חשיבות יותר אליו, ואז רק הכוח שלו מגולה בעולם.
האדם קשה לו לתאר לעצמו שהוא לא קיים ולא נמצא במציאות, כי זה נגד הטבע שלו. לכן עד כמה שהוא מרגיל את עצמו, עושה מאמצים לבטל את עצמו כלפי החברה, לדאוג עבורם, לבקש עבורם, להתפלל עבורם, שהכל יהיה להם ולעצמו, משתדל לבטל כל מחשבה ודאגה, אז המאור המחזיר המוטב כבר פועל ונותן לאדם יותר הרגשה והרגשה שהוא...
וההרגשה הזאת מגיעה לאדם רק אחרי שהוא מקבל איזשהו רצון אחר, רצון של גדלות המטרה. המטרה הולכת ונהיית יותר ויותר ויותר גדולה בעיניו. הוא יותר ויותר מקבל מהחברה את גדלות המטרה, ואז שיש לו את גדלות המטרה, הוא יכול לעשות איזשהו צעד לקראת לבטל את עצמו. כי אדם מוכן גם לבטל את עצמו בשביל מטרה גדולה, זה קורה גם בעולם הגשמי, לא צריך להיות ברוחניות בשביל זה.
ללא קשר מה שאנחנו מרגישים, אנחנו משקיעים בחברה ופועלים בשביל לתת גדלות המטרה.
בסופו של דבר האור פועל ומשנה את האדם. בהתחלה, כמו שעכשיו קראנו, גם אדם יוצא מתוך המעמד.
איך אני משתדל לבטל את עצמי כדי להיות כמה שיותר קרוב למציאות האמיתית, שאין לי לא פעולה ולא שכל ולא רגש ולא מחשבה, כוונה, שום דבר מעצמי, אלא שאני נפעל ב-100%. איך אני יכול לתאר את העולם שכולנו נפעלים לגמרי, אבל בפועל, באמצע היום שאני כך מרגיש? בבקשה.
רק בתוך העבודה וההשפעה של הכוח העליון.
חושב שאם נחשוב אחד על השני, ניצור כל הזמן מאמצים כאלה, ניצור חברה כזאת, אז זה יהיה כוח כזה שעורר אותנו, שירים אותנו, שיזכיר לנו את הכוח אין עוד מלבדו.
שאם כולם חושבים על בן אדם, אז הוא כבר בעצמו לא חושב על עצמו. אין לו יותר למה להתייחס, אלא הוא חייב ממש להתחיל לחזיר לכולם את הכוחות והמחשבה עליהם.
הביטוי יכול להיות רק בעבודה כלפי קבוצה, בביטול כלפי הקבוצה, במימוש כוח הערבות בפועל, במאמצים לכיוון הזה, ושבכל הפעולות האלה שאנחנו עושים אחד כלפי השני בהדדיות הזאת, חייב להיות כל הזמן סוף מעשה במחשבה תחילה, שהורי תקוד שבריחו וישראל חדו בכל פעולה ופעולה. חייב להיכנס הנדבך הזה.
את זה אפשר לעשות רק עם כוח החיבור בינינו. זאת אומרת שהאדם, כמו שדיברנו קודם, מבטל את עצמו, נכנס לתוך קבוצה, חברה, ושם בעצם מתמוסס בתוכם, ואז יש לו כוח.
הרשת שאנחנו בונים בינינו מחזיקה אותנו במציאות החדשה.
איך אנחנו מגיעים לאיזה סוג ביטול אנחנו מגיעים שאנחנו כחפץ חסד, ואיזה סוג ביטול אנחנו מגיעים כשאנחנו מגיעים כבר על כל הכלים, גם בלקבל על מנת להשפיע. סך הכל אנחנו מגיעים לאיחוד. והאיחוד הזה זה סוגי הביטול. איזה זה ביטול? זה בלקבל על מנת להשפיע. וביטול בלקבל להשפיע על מנת להשפיע. בבקשה. מה הערק?
אפשר אולי לומר, זה... המדרגות שונות, אם הגוף תומך בפעולות שהאדם עושה, או שהאדם מתעלם מעליו.
קשה לי לענות, ביטול, אני לא מבין אם זה כאילו ביטול שמתרחב יותר, כאילו, ומסוגל להתבטל יותר לשאר החלקים, עד מחברים לבורא, או...
הייתי אומר שראשון זה ביטול כלפי החברה, להשפיע על מנת להשפיע, והשני זה כלפי העולם כולו, שלוקחים את הרצונות שלהם ואיתם עובדים כדי לקבל על מנת להשפיע.
לקבל על מנת להשפיע זה שכבר יש יכולת לאדם כבר להתקלל מכלים של הזולת ולקחת אותם כרצונות שלו ולהשפיע עליהם כמו שהבורא היה משפיע. זאת אומרת, נו.
אולי החלק הראשון זה ביטול על הפעולה. זאת אומרת, בלהשפיע על מנת להשפיע אני מוותר על הפעולות שאני עושה כדי לקבל הנאות. ובחלק השני אני מוותר על ההנאה. זאת אומרת, אני עושה את הפעולה, אבל ההנאה, אני מקדיש אותה למטרה.
חלק ראשון, אנחנו מתבטלים, יוצאים מכלים קבלה שלנו, אין לנו יכולת לעשות משהו מעבר לכך. חלק השני, אנחנו מניעים את הכלים האלה בשביל להשפיע נחת רוח לבורא.
מאיפה בעצמאות שלנו, אם כן, אם כן? איך זה דרך הביטול בעצמאות?
העצמאות זה היכולת של אדם להתעלות מעל האגו שלו, מעל הרצון למלא את עצמו. מעל זה הוא מתעלה ופועל לטובת החברה, לטובת הבורא.
עצמאות, זה לא שהוא עושה מה שבא לו. עצמאות שהוא נמצא במקום שלו, במערכת.
לא יודע למה, אבל ההרגשה היא שהעצמאות היא במעבר בין הצורות ביטול האלה. שיש ביטול אחד ואפשר להישאר בו, ורק בעצמאות, בבחירה שלנו, אנחנו יכולים לעבור לצורת הביטול השנייה.
נו... לא יודע כל כך, אני חושב שהעצמאות זה מתי שהאדם כבר ממש נכלל עם העליון, דבוק עם העליון, וממש פועל כאילו אחור וקדם את סרטני, זאת אומרת, ממש מבוטל כלפי העליון, והעליון ממש פועל דרכו ב-100%, וזאת העצמאות שלו, כאילו שהוא... שולט בזה שהוא בכלל יחד עם העליון בפעולות שלו.
וכדי להגיע לשלב הזה, אז צריך קודם כל מרד. צריך קודם כל להגיד, אני לא מוכן לקבל שום דבר, ואז הוא מגיע למצב של חפץ חסד. האמת שזה כמו בעולם הגשמי, זה כמו ילד שמתי שהוא גדל גדל, נהיה נער, ואז אומר להורים שלו, עד כאן, אני מכאן ועלה מחליט. ואז אחר כך אפשר לחדש את הקשר עם ההורים על בסיס של אני עצמאי ואני מוכן להיות איתכם בקשר. אבל...
עמוד 831, טור ב', פסקה לפני האחרונה, לכן. לכן, בעת שבאה לו מחשבה של ביטול להשם, הגוף עומד נגדו ונותן לו להבין איך אתה רוצה לבטל את עצמך להשם, ושלא תהיה לך שום מציאות בפני עצמך. אלא שאין רק רשות היחיד של הבורא, ואין אתה רוצה לעלות בשם. הלא זה נגד הטבע, היות שהאדם, שכל זמן שהוא חי, הוא רוצה להתקיים ולהרגיש את ישותו. ואיך אומרים לו שהוא צריך להיבטל להשם, ולאבד את ישותו. ואז אומר הגוף שהוא לא מסכים לזה, וזה נקרא בחינת גלות. היינו, שאומות העולם שבאדם שולטים על בחינת ישראל שבו. כידוע שישראל פירושו ישר כל. כלומר, שהאדם אינו רוצה להיות מציאות בפני עצמו, אלא הוא רוצה להיבטל ישר לכל. וכמו שהיה בגלות מצרים, שהמצרים היו שולטים על עם ישראל, ולא יכלו לצאת משליטתם, אלא כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, שאין מציאות שהאדם בעצמו יהיה לו הכוח להתגבר ולצאת משליטת הגוף, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא יכול לגאול אותם מהגלות הזה. ועתה מתעוררת השאלה, אם האדם שהשקיע הרבה הגיע, ועבר עליו מצבים של הרבה עליות והרבה ירידות, והרבה פעמים היה שהגיע לבחינת ייאוש, כלומר, שהוא בא לידי החלטה שעניין כל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה אינו בשבילו, אלא זה שייך לאנשים בעלי כישרונות יוצא מהכלל ולבעלי כוח שהם אמיצי לב. אבל הוא עצמו אינו מסוגל להגיע לזה. הוא כבר החליט שהוא צריך לעזוב את המערכה הזו. ולאחר כן, שוב קיבל התעוררות מלמעלה, עד כדי כך שכבר שכח על מה שהחליט קודם המצב של עכשיו. ואמר, שעכשיו אני רואה שאני כבר על הסוס, שגם אני יכול להגיע לידי מצב של השפעה ולצאת מאהבה עצמית. פתאום עוד הפעם הוא ירד ממדרגתו. וגם כן נוהג עניין השכחה. כלומר, שהוא כבר שכח מה שאמר לפני זה, שהוא כן מסוגל להגיע לעבודה די להשפיע. ולא עלה על דעתו שיהיה עוד זמן שיפול ממדרגתו. אלא היה בטוח שעכשיו הוא יתקדם קדימה. ועכשיו הוא רואה שזהו לא כמו שחשב. ומחשבות ומצבים כאלו הם אצלו בלי סוף. ובאמור יוצא, בזמן שהקדוש ברוך הוא בעצמו עוזרו, הוא מוציאו מן הגלות, הוא לא יודע מה להגיד. אלא הוא רואה שמצד אחד כל היגיעות שנתן לא עשו שום פרי. אלא שהוא רואה בתוך הדעת שאם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזרו, הוא כבר היה עוזב את המערכה. כי הרבה פעמים היו לו מחשבות כאלה. אם כן, אין הוא יכול לומר, יגעתי ומצאתי. אלא, הלא הוא רואה שאם היגיעה לא הרוויח כלום. וזה שזכה לבחינת מצאתי, היה רק מצד ישועת השם. ולכן הוא בא ואומר, לא יגעתי ומצאתי. כלומר, שהיגיעה שנתן היא לא מעלה ולא מורידה. אתה נבין את השאלה, איך אנו חושבים...
יכול להיות דבר כזה שאדם מקבל מהבורא התקדמות, ומבטר ואומר, לא, אני לא רוצה אותו, אני לא הרווחתי בעצמי. לא. דברו ביניכם. למה לא? למה זה לא ייתכן? עכשיו מישהו מביא לי איזה מתנה גדולה. אני יכול לא לקבל. להגיד שזה לא מגיע לי, אני מתבייש. אולי במקרה אחר שיהיה לי במה להשלים את העניין. כן, וכו' וכו'. אז יכול לקרות דבר כזה או לא? באיזה מקרה כן? זה אם כן. בבקשה. מהר מהר. חמש שניות לכל אחד. נו.
אני לא יודע. חז"ל אומרים ש...
לא יודעים, תמסור הלאה. והשני לא יודע, אז הוא חוזר על מה שאומר קודם. ולא סתם להגיד לו. תעזרו זה לזה.
שמה שחשוב לו זה, זאת העבודה. כשיש השפעה מהחברה, שמה שחשוב זה לעבוד את המלך ולא הפרס שמקבלים.
יש מצבים כאלה שהבורא רוצה להתגלות והאדם דוחה את הדבר הזה, קודם כל בודק עד כמה הוא יכול להיות משפיע וקובע היחס הנכון כלפי בעל הבית. לפני שהוא מקבל, כמו ויסתר משה פניו מהבית, מצבים גבוהים.
זה נראה לי תלוי בגודל המתנה שהוא מרגיש. זאת אומרת, יש מצבים שאדם פתאום מקבל איזו מתנה עצומה, והוא אומר, אוקיי, לא מגיע לי, מה פתאום? איך זכיתי לכזה דבר? נתן הרבה הגיע, אבל פתאום קיבל פי מיליון ממה שחשב. אז הוא אומר, לא מגיע לי. ובטח יכול לקרות מצב כזה.
זה חפץ חסד, זה העצמאות.
כן, לא הגעתי, יחסית למה שהבורא עשה, אני לא עשיתי כלום.
עמוד 832, טור ב', פסקה שנייה. אתה נבין את השאלה, איך אנו חושדים בו שהוא אומר שקר? ובענל הוא פשוט. הוא אומר מה שהוא רואה. והוא רואה שכל ההגיעה שלו לא עזרה לו כלום. לכן הוא טוען טענת אמת, לא יגעתי. כלומר, לעניין השגת המטרה, הוא לא עשה כלום. היינו, שמכל ההגיעה שנתן, הוא נשאר במצב השפלות, עוד יותר משפלות שהיה מרגיש בתחילת עבודה. היות, בזמן שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שיש לו קצת רע, ובוודאי יהיה לו כוח להתגבר עליו. ויהיה בידו לעבוד בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו. ומה הרוויח מהעבודה והגיעה שהשקיעה? שהגיע לתכלית השפלות שאין כמוהו. אם כן, איך הוא יכול לומר יגעתי ומצאתי? הלו ההגיעה גרמה לו שישיג יותר רע, ולא שימצא את הקדושה ויכנס בתוך הקדושה. אם כן, הוא יודע שטוען טענת אמת. היינו שהיגיעה כלום לא שווה. אם כן, בטח שהיגיעה אינה סיבה להשגת המציאה. לכן הוא אומר, לא יגעתי ומצאתי. ואינו אומר שקר לפי ראות עיניו. ואתה יש לשאול, מדוע הם אומרים אל תאמין? הלא הוא אומר אמת. אם כן, מה אנו מוצאים בדבריו דבר שאינו אמת, שבשביל סיבה זו אמרו חז"ל אל תאמין. אלא העניין הוא שיש כלל אין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. לכן, כשהאדם נותן יגיעה, הוא משקיע כוחות בכדי להגיע להיות משפיע להשם, כל כמה שהשקיע כוחות, מתעורר אצלו יותר החיסרון להמילוי. זאת אומרת...
אנחנו, איך אנחנו, בכל זאת, רואים את כל המצב שבעולם שלנו, איתנו ועם העולם ועם כל מה שאנחנו רק יכולים לתאר, כהזדמנות להשפיע לבורא. שאנחנו שמים דגש ללא, ולא משהו באמצע אנחנו עושים, לתקן את העולם, לתקן את עצמנו, לעשות איזשהו תיקונים פה ושם, שינויים פה ושם, אלה לשם מה? זה מה שחסר לנו. איך אנחנו עושים דגש שזה הכל לבורא? יש לכם עיצות? בבקשה, מהר.
זה הסביבה שאדם נדבק בה, וזה מעלה את החשיבות שכל מה שמסביבנו זה למטרה.
רק חשיבות הבורא שהסביבה תעניק.
חשיבות הבורא, חשיבות המטרה מראש, כשיוצאים לאיזושהי מחשבה, לאיזושהי פעולה, היא יכולה לסדר יותר טוב את הקשר בסוף.
כל תמונת המציאות שמתראה בפנינו זה, זה מצב שככה מצויר בכלים השבורים שלנו, שהבורא רוצה דרך זה לכוון אותנו יותר ויותר אליו. תשומת לב דרך המצבים האלה תהיה אליו, ולכן אנחנו חייבים בכל פעולה לשים את הכוונה. שהכוונה תהיה חשובה.
צריך להתחיל כל פעולה מהבורא ולגמור כל פעולה עם הבורא.
להיות מעל המציאות המדומה בחיבור בין החברים, להשפיע נחת רוח.
צריך להרגיל את עצמו שבכל פרט ופרט, כל דבר שקורה לו במשך היום, הוא משייך לבורא.
זאת אומרת, לפי שיעור שהוא מתייגע עצמו להגיע לדרגת להשפיע, הוא רואה שהוא רחוק מזה. ומי נותן לו להבין שהוא רחוק מלהיות משפיע? זוהי העבודה בעצמה. וזה דומה לאדם שתפס גנב, והגנב רוצה לברוח ממנו. לכן, אם האדם מחזיק את הגנב, ואין הגנב מראה הרבה התנגדות, אין האדם צריך לתת הרבה כוחות להחזיק את הגנב. ואם הגנב מתחיל להראות התנגדות יותר גדולה, אז גם האדם צריך לתת יותר כוחות בכדי שהגנב לא יברח מתחת ידו. ואם הגנב מראה כוחות יותר גדולים מכפי שיש לאדם, והוא רואה שעוד מעט הוא יברח ממנו, האדם מתחיל לצעוק לעזרה וצועק הצילו. נמצא, מתי האדם צועק לעזרה? דווקא במקום שאין אדם יכול להציל את עצמו בכוחות עצמו. אז הוא מתחיל לצעוק הצילו. מה שאין כן, אם הגנב הוא ילד קטן, והאדם תפס אותו בידו, אין זה מדרך העולם שיצעק הצילו ותעזרו לי שהילד הגנב לא יברח ממנו, כי אין לי כוח להחזיק אותו, היות שהוא רוצה לברוח ממני, שבטח כולם יצחקו ממנו, משום שאין מדרך העולם לבקש עזרה במקום שהאדם בעצמו יכול לעשות את הדבר בלי שום עזרה מצד מישהו. וזהו מטעם שסדר העולם הוא שאין מילוי בלי חיסרון. לכן, היות שאין לו צורך וחיסרון לעזרה, לכן כשמבקש עזרה בלי צורך, כולם צוחקים ממנו, משום שאין זה בסדר תיקון הבריאה. ומזה נובע, בזמן שהאדם לא נצרך לבריות, ושיש לו פרנסה, והוא מבקש עזרה ותמיכה שיעזרו לו לפרנסתו, מי שרואה, הוא צוחק ממנו, אף על פי שהוא עומד ומבקש עזרה. ואנו רואים, שבשיעור שהוא עומד ומתחנן שירחמו עליו, האנשים שמכירים אותו, שהוא לא בעל חיסרון, צוחקים ממנו ולא נותנים לו כלום. ובאמור נבין מדוע כשהוא אומר לא יגעתי ומצאתי, אמרו חז"ל אל תאמין. וכפי שהסברנו, הוא טוען טענת אמת, כנ"ל. אלא, כמו שהסברנו, שלא נותנים מילוי בלי חיסרון. ולכן, האדם מוכרח לעבוד ולהשקיע יגיעה, ולעשות כל הסגולות בכדי שיבוא לדרגת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וכפי היגיעה שהכניס בעבודה, בשיעור הזה הוא נעשה יותר נצרך להבורא שיעזור לו. ואז, כשיש לו כלי, היינו צורך שהשם יעזור לו, היינו שהוא לא רואה שום עצה שיהיו לו האפשרות להגיע לדרגת השפעה, אז הוא הזמן שהוא מקבל עזרה מלמעלה. ולפי זה יוצא ששניהם אמת, הוא מוכרח לומר לא יגעתי. כלומר, שאין היגיעה שלו שווה משהו, כי הוא רואה שלא הרוויח מהיגיעה שנתן, אלא להפך. זאת אומרת, שעל ידי היגיעה שנתן, הוא בא לידי הכרה שהיגיעה לא שווה כלום. כלומר, שלא יכולים לקנות עם היגיעה שום דבר. וזה הוא רואה בתוך הדעת, ולא שייך כאן להאמין למעלה מהדעת, שהיגיעה לא עזר לו, רק השם עזר לו. היות הוא רואה זה בעין. ואז שייך לומר, לא יגעתי ומצאתי. לכן הוא אומר לכל שהיגיעה כלום לא שווה, והוא אומר אמת לפי דעתו. ועליו אמרו חז"ל, אל תאמין שלא יגע. וזהו מטעם שאין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן צריכים את היגיעה, שזה מרבה לו חיסרון. כל פעם שיהיה נצרך להבורא שיעזור לו עד שמקבל חיסרון אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יודע מהו השלמת חיסרון, שיהיה ראוי למילוי. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו המילוי.
זאת אומרת, הגיעה אנחנו לא צריכים כדי להצליח על ידי הגיעה, אלא הגיעה אנחנו צריכים כדי להגדיל את החיסרון, שאז נהיה ראויים לקבל את המילוי, כביכול שלא שייך להגיעה. כן? כי מתגעגעים לקבל את התוצאה, והתוצאה היא בעצם מגיעה בצורה אחרת לגמרי. לכן מי שאומר שהגיעה לא עוזרת, הוא צודק. מצד אחד, כן? כשבקף הישר אין שום קשר בעצם בין ההגיעה להתוצאה.
נמצא לפי זה, אם אין האדם נותן יגיעה, אין מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מילוי. הרי אנו רואים שהיגיעה כן יש לה ערך, עד כדי כך שבלי יגיעה אין מקום למציאה. כנ"ל כי אין מילוי בלי חיסרון.
למה בכל זאת זה נקרא מצאתי? הגעתי ומצאתי, תאמין.
לכן אמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אלא מוכרח להיות יגיעה, שזה נותן לנו הצורך לישועת השם. לכן, כשהאדם בא ואומר, יגעתי ולא מצאתי, אמרו, אל תאמין. כלומר, אם באמת האדם התייגע וקיבל צורך שהשם ייתן לו המילוי, בטח הקדוש ברוך הוא היה נותן לו המילוי. אלא בטח שלא יתייגע כל צורכו, שיהיה מספיק לקבל מילוי.
שלא יכין את הכלי.
ומתי הוא הצורך בשלמות? זה השם יודע. לכן מוטל על האדם להרבות ביגיעה, ולא לברוח מהמערכה, עד שהשם יעזור לו. ובזה יובן את השאלה ששאלנו, לאיזה כוחות האדם נצרך? בכדי שיוכל להגיע להדרגה שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. האם האדם צריך להיות בעל כישרון גדול ובעל רצון תקיף ואמיץ לב וכדומה? כלומר שצריכים שיהיה בעל כוח גדול בכל הדברים שנמצאים בין אנשים שהם נקראים מורם מעם? היות שכתוב, יגעתי ומצאתי, תאמין. אם כן, משמע שצריכים לקוחות גדולים. ועל זה אמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כלומר, שלא צריכים כוחות גדולים ולא כישרונות גדולים, אלא רק רצון לבד. שיהיה לו רצון להידבק בהשם. אז השם מקרב אותו בלי שום יגיעה וכוחות גדולים, כנ"ל. שהאדם שזכה לבחינת מציאה, הוא אומר, לא יגעתי. שהוא רואה שכל היגיעה לא עולה בשם, שיהיה באדם כוחות הכי גדולים בעולם כולו, לא יעזור לו. כי בכדי להגיע לדבקות השם ולצאת משליטת האהבה העצמית, רק הבורא יכול להוציא אותו משליטת הכלי קבלה של האדם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. ושום כוחות שבאדם לא יעזור לזה. ובזה יש לפרש את מה שכתוב, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים. היות שעניין היגיעה אנו צריכים, בכדי לגלות את החיסרון שבנו, ורק אחר כך יש מקום למלות את החיסרון, לכן, בכדי לדעת בדיוק מה שחסר לנו, זה יכולים לראות דווקא בזמן שהאדם רוצה להתקרב לקדושה. כלומר, לעשות את כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שזה נקרא בחינת חשמונאים, שתפקידם היה להוציא את הקדושה משליטת הקליפות, הנקראים יוונים. ודווקא בזמן שהאדם רוצה להתקרב לקדושה, שהוא על ידי האמונה למעלה מהדעת, אז מתגלה אצל האדם את הדעות של היוונים, שהיא קליפה נגד האמונה. ואז רואים שכל היוונים, שמטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היוונים לא היו מגולים באדם. והאדם היה חושב שיש לו אמונה מספקת בהשם, ויש לו כוח לקיים תורה ומצוות, ולא חסר לו אלא להרבות בתורה ומצוות. מה שאין כן, בזמן שרוצה להיות בחינת חשמונאי, היינו, שרק הקדושה ישלוט בעולם, אז היוונים, שהיא הקליפה לעומת האמונה, מתגלה כל פעם ביותר תוקף, ודווקא רוצה לפרוץ את חומות מגדלי, שהאמונה היא החומה, שכל הגדלות תלוי בשיעור האמונה שיש לאדם בהשם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על הכתוב, נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבי, שעניין אמונה בהשם, כל אחד ואחד יש לו שיעור אחר באמונת השם. ובאמור נבין מתי נפרצו חומות מגדלי, כלומר, שראו שאין להם אמונה, זאת אומרת, שלא יכולים ללכת למעלה מהדעת. דווקא בזמן שרצו להיכנס בעבודה שהוא כולו להשפיע להשם, אז היוונים נקבצו עליי, והתחילו לבוא מחשבות של היוונים, שלא נתנו ללכת, אלא רק מה שהשכל מחייב אם כדאי לעשות. מה שאין כן, משהו נגד השכל, הם עומדים בתוקף ולא נותנים לזוז אף משהו. ואז מתחילה היגיעה. היינו, דווקא בזמן שמתחילים ללכת בעבודה דלהשפיע, שרק אז רואים שאין האדם יכול לעשות משהו נגד הטבע שלו, שהוא הרצון לקבל לעצמו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא עשה להם נס, היינו, שהוא עזר להם, אז כולם ראו שכל העבודה לא עשה להם כלום. כלומר, שכל עבודה הייתה בחינם, כי לא היו יכולים לכבוש אותם. כמו שכתוב, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. היינו, שמדרך הטבע והשכל אין שום מציאות שיכלו לנצח. היות ששם היו חלשים ומעטים. אם כן, הם ראו בתוך הדעת שהשם עזר להם. וזה בא ללמדנו שכשהשם עוזר, לא שייך לומר שדווקא לאדם גיבור הוא יכול לעזור. מה שאין כן, לאדם חלש אינו יכול לעזור לו. ובאמור אנו יכולים לראות איזה כוחות גדולים ומידות טובות צריכים להמציא באדם שהשם יעזור לו, שיוכל להתקרב אליו יתברך. ועל דרך עבודה יש לפרש מסרת גיבורים ביד חלשים. היינו, המחשבות החזקות והרצונות החזקות של היוונים שבאדם, ביד ישראל שבאדם, שהם חלשים במחשבות, שהם אינם בעלי כישרונות, ושיהיו בעלי רצון חזק, שיוכלו להתגבר על הרצונו של אומות העולם שבאדם. זה אין להם. ומכל מקום, אתה מסרת הגיבורים האלו ביד חלשים. וזה נקרא נס. היות שאין זה בידי אדם מצד הטבע שיוכל להתגבר עליהם. וזה בא ללמדנו שאין האדם יכול לומר שהוא לא מוכשר להיות עובד השם בעל מנת להשפיע. כי הוא רואה שאין לו כל התנאים שיהיה מוכשר לזה. לכן מראים לנו שאין האדם מוכשר להתגבר על הטבע אפילו שהאדם יהיה גיבור שבגיבורים. אלא השם הוא הנותן את העזרה. כנ"ל שאמרו לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. זאת אומרת שהמציאה, היינו למצוא את הכלים דהשפעה, זה נותן הקדוש ברוך הוא. וזהו כמו שכתוב, אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח. הנה אין השם אל יראיו, המייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם. שפירושו, הנה אין השם, כלומר, שהשם יסתכל לאלו אנשים המייחלים לחסדו, כלומר, שמצפים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מידת החסד, שפירושו, שייתן להם את הכלים דהשפעה.
זאת אומרת, הגיעה צריכים, אבל לא שהגיעה בעצמה, היא נותנת לנו את התוצאה הרצויה, בצורה ישירה, אלא היא כאיזה מין טריגר אומרים, לא יודע איך להגיד בעברית. אמצעי, יותר נכון, כן. אבל לא אמצעי ישר. זאת אומרת, הגעתי ולא מצאתי, אני מסכים. לא הגעתי ומצאתי, אני מסכים. הגעתי ומצאתי, בסוף אני מסכים, ואז זה קורה. זאת אומרת, אני חייב לעבור כל ההבחנות הללו ולראות ששום דבר בעצם לא... ואפילו הגעתי ומצאתי. זה לא בדיוק שאני עבדתי לזה, כי לכן זה כתוב מצאתי. שהבורא אז פותח לי ואומר זה, ולא מה שהתכוונת. אבל החיסרון... בינתיים עסקתי. מה אתה צוחק? עד כמה שהוא מרמומי? טוב, עכשיו יש לנו איפה... כן, יש לנו... נו, אז, מוכנים? נו, אז בבקשה, איך זה מתרחש? יש לנו איזה קשר עם קבוצת קייב, כן? קייב שלום. יופי, כן, אז אנחנו כך מדי פעם מתקשרים לכל קבוצה שבעולם ועונים על השאלות שלהם וכך נחזק קשר עם הקבוצות. בבקשה, אנחנו שומעים אתכם.
בוקר טוב רב, יש לנו שאלות שנוגעות לנושא, לנושא למאמר שעכשיו קראנו של הרבש, וגם לגבי העבודה שלנו עצמה אחרי הכנס. בנוגע לשאלות, בנושא השיעור, אז יש שאלה כזו. היוונים אלה התוצאות, אלה הרצונות לראות תוצאה בסוף המאמץ, והמכבי זו ההזדמנות לעבוד בלי תוצאה, כלומר המלחמה היא על סוף הפעולה ולא על הפעולה עצמה.
אנחנו רוצים לשמוע בעיות שבקבוצה, או כל מיני שאלות כאלה מהימים, מההכנות שלנו, ולא לפי הלימוד. לפי הלימוד זה אחר כך. קודם בוא נברר את הדברים ששייכים ל, 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 לעבודה הכללית שלכם.
עכשיו אחרי הכנס אנחנו על פי הצדך החלטנו להתחזק, כלומר המשימה המרכזית שלנו עכשיו, כמו כל החברים בכלי עולמי, לשמור את המצב של הכנס שהשגנו במוסקבה. ואנחנו עכשיו בקבוצה דנים בשאלות של איך לעשות את זה. אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים שהחלק הארי, הגדול של החברים, תעבור למסגרת של יותר שיעורי בוקר בשבוע, נגיד 7 שיעורים בשבוע. ויש לנו חלק גדול של הקבוצה שרוצה בזה. זה לא החלק גדול בקבוצה, אבל מבחינה כמותית. אז איך אפשר לקבל החלטה כזאת? יוצא שהחברים שלא מגיעים כל יום לשיעורי בוקר, אז הם כמובן שיהיה לנו קשה להצביע על כזו החלטה שכל החברים בקבוצה יגיעו כל בוקר. מי צריך לקבל החלטה כזאת? כולנו יחד צריכים להגיע לזה, או שצריך איכשהו להראות יוזמה ולנסות לעורר את החברים. איך לעשות כך שכל החברים בקבוצה יהיו כל בוקר בשיעור בוקר?
זו בעיה, אני לא יכול להיכנס לחשבון של כל אחד ואחד, אבל בעיניי רצוי להיות כולם יחד אפילו שעה אחד בשיעור בוקר כל יום, מה שלהיות פעמיים שלוש בשבוע, במשך 3 שעות כל פעם. כי אם אדם לא לומד לפני שהוא הולך לעסקים שלו, לעבודה שלו, אם הוא לא מתחיל יום מהלימוד, זה לא טוב. וגם כן, לא סתם מהלימוד, אלא מתקשר אלינו. לכן אני מאוד הייתי שמח לשמוע שאתם מגיעים כולם לשיעור בוקר, אפילו לשעה אחת. לא. מי שיכול 3 שעות, מי שיכול 2, מי שיכול 1, אבל מגיע. אז בפרט שאצלכם זה כמדומני שעה יותר מאוחרת, כן? אז זה עוד יותר קל לקום. וזה דבר אחד. דבר שני, ששאלתם איך לחזק את הקבוצה, אז הייתי אומר לכם שאתם לא יכולים להתחזק, אלא אם כן שאתם תעבדו על חיזוק על אחרים. וחיזוק של אחרים זה שאתם תתחילו ממש לקבץ כל האנשים שנמצאים בשטח המדינה שלכם, כן, בשטח אוקראינה, ותעשו להם איזה שירות, חיבור, קשר, שכולם אלו באופן וירטואלי יהיו מקושרים יחד. תתחילו להתעניין זה בזה וזה בזה, ולקשור אותם בעשיריות ובכל מיני פעולות. זה מאוד חשוב. לפחות כמו שהיה אתמול, נגיד שאני ביום ראשון נותן וובינר, אז כולם נמצאים בזה, משתתפים בזה. ואם לא בשעות האלה, אז לפחות אחר כך זה שוב חוזר על עצמו, לכולם. אמנם שזה שעות נוחות ביום חופש שלכם. עוד שאלות, כיף.
Здравствуйте, дорогой Раф. То, что касается...
Шалом, Абекар. בכל מה שנוגע לאיסוף האנשים בעשיריות, שזו המשימה שקיבלנו אחרי אודסה, לאסוף את החברים הבודדים ברחבי אוקראינה. אנחנו מתקדמים בעבודה הזאת. זה לוקח זמן, כי המשתתפים בצוות שבונה את זה, כל אחד נמצא בעיר אחרת, משתדלים לעשות את זה. הבעיה היא שבנוגע לשאלה הקונקרטית שלנו, אם אנשים מגיעים אלינו לסוף שבוע, יש לנו בסוף שבוע באירועי צהריים כאן שלושה אנשים. יש לנו בעיה גדולה עם עקביות. היינו רוצים לעשות את מה שוולד אמר, ליצור איזשהו אולי ועדה של הקבוצה. כמו במוסקבה, אנשים שאמרו שזה החיים שלהם, כל החיים שלהם מוקדשים לחוכמת הקבלה. האם אתה מסכים שקבוצה כזו של אנשים, שנגיד תמנה שבעה אנשים מתוך 15 שהם מגיעים, שרשומים בקבוצה המרכזית, הם אלה שיקבלו את כל ההחלטות לגבי החיים של הקבוצה?
ודאי שרק אנשים שמגיעים בצורה קבועה ובונים בזה את הכלי המשותף הקבוע, הם שיקבלו כל ההחלטות והם שיקבעו את כל הדברים. יחד עם ה... איך קוראים לזה אצלנו? זה... הקורדינטורים שלנו. אבל לא שאלו שבאים במקרה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, משתתפים באופן... ככה מקרי בכל מיני פעולות שזה לא שייך. קבוצה זה מי שנמצא בקבוע וחי את החיים שלה. בבקשה.
רב, אמרת שרצוי לבוא כל יום, אפילו שעה אחת. לאיזה שעה היית ממליץ להגיע? שעה ראשונה, שעה אחרונה, כדי שהחברים יבואו, שנוכל לדעת.
תבואו שנה ראשונה, אם כבר, בואו נראה אתכם, אחר כך אתם תעזבו, מה תעשו? שעה שנוכל לכם. יכול להיות שאם אתם מתחילים עבודה מוקדם, אז לשעה האחרונה אתם לא יכולים לבוא, כי אצלכם זה שעה יותר מאוחר. זאת אומרת, אם אנחנו גומרים ב-6, אצלכם זה כבר 7. יכול להיות שזה מאוחר, ואתם לא תספיקו לעבודה. אז תבואו לשעה אמצעית. אבל בכל זאת אפילו שעה אחת, ולא חשוב בדיוק מה לומדים. יכול להיות פתיחה, יכול להיות פתיחה לפירוש סולם נגיד שיש לנו היום, או שנלמד משהו אחר, זה לא חשוב. העיקר שאתם יושבים יחד ואתם לומדים יחד עם כולם, באותה שעה, מפני שזה מזדמן לכם, זה מאוד חשוב. זה מקדם. כל היתר זה מקדם בצורה הרבה יותר חלשה. בבקשה.
עוד שאלה? כנראה שזה כבר נשאל, אבל בכל זאת, בכנס האחרון שלנו במוסקבה, הכלי הזה שאנחנו מכינים לפני השיעור, הוא נוצר הודות לישיבת החברים. זה גם מה שהיה בכנס, ראינו איזו תוצאה. זה הניב שעשינו ישיבת חברים לפני השיעור. האם יש טעם להתאסף בקבוצה קצת לפני השיעור, כדי לעשות ישיבת חברים פנימית בקבוצה, אולי אפילו לחבר עוד קבוצות? אמרת עכשיו שצריך לאחד את קבוצת אוקראינה. אולי ככה אפשר לחבר את כל החברים. לפני ישיבת חברים, לעשות ישיבת חברים כזאת, 10 דקות, רבע שעה, לפתוח את הלב, ולהכין את הכלי לשיעור.
זה נכון, ולשם זה עשינו את הרבע שעה לפני תחילת הלימודים כאן, גם כן, מרבע לשלוש עד שלוש. אבל ראיתי שבאים, יושנים וממשיכים לישון, ולא עושים ממש חיבור לפני הלימוד, או בצורת ישיבת חברים, או באיזושהי צורה, לא חשוב איזה. אין? ולכן התחלתי לבוא ולדבר, לפחות בצורה כזאת. אבל באמת, הזמן הזה, רבע שעה אלו, הם מיועדים כדי לבוא ולהתרגש מהחיבור בינינו. לבנות את הכלי, כדי שבזמן הלימוד כבר הכלי הזה יעבוד כאחד, ויבנה את הקשר שלו עם האור. לכן ישיבת חברים רבע שעה, זה מה שאנחנו קבענו לפני הלימוד. שזה לא ישיבת חברים, אלא התעוררות כך. תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל זה ודאי שחובת התלמידים לעשות את הקשר הזה ביניהם לפני הלימוד. וזה שזה יתגלגל בצורה כזאת, מה לעשות? אני רואה שאחרת זה לא יהיה, אז אני מגיע ונותן איזה נאום. זה לא בדיוק מה שצריך להיות. תשתפרו. הלאה. לא שומעים.
אין סאונד.
לא שומעים.
Это собрание товарищей.
ישיבת החברים הזו, או המפגש הזה, הייתם ממליצים שזה יקרה באופן לוקלי? כדי שנתפעל מהחברים שלידינו, או שנצפה על המסך ממה שעושים החברים בפתח תקווה?
זה צריך להיות לוקלי. זה צריך להיות לוקלי, בכל קבוצה, בכל קבוצה. אלה איפה שאין קבוצות, יושבים שם שתיים, שלושה אנשים שלא כל כך יודעים איך לעורר את עצמם, אמנם ששניים זה כבר מספיק כדי להתחבר ולהגיע לאיזה יציאה מעצמו כלפי הזולת. אבל אם לא יכולים, קבוצה חלשה, חדשה וכן הלאה, אז שיתקשרו אלינו. אבל בעצם זה צריך להיות בכל קבוצה. הלאה? לא שומעים. לא שומעים.
סליש נדה,
איזוין. שומעים? בהתחלה אמרת שרצית לשמוע איזה שהן בעיות מקומיות שלנו, ויש לנו מבחינה היסטורית כזה מצב שיש הרבה חבר'ה צעירים והרבה נשים, אבל מעט מאוד משפחות, משפחה אחת או שתיים. רוב הקבוצה זה רווקים, חבר'ה צעירים, וזה משפיע במידה מסוימת גם על העקביות, על אורח החיים. מה היית יכול להגיד על זה? אנשים שלומדים הרבה זמן כבר, חוץ מהחדשים, אנשים שלומדים כבר 5 שנים, עד כמה זה חשוב?
אנחנו חיים במסגרת כזאת, בזמן כזה, שאסור לנו לחפות על האדם שהוא צריך להתחתן, לסדר משפחה, ילדים וכן הלאה. אחרת אנחנו לא נקבל אנשים חדשים, כי יהיה פער גדול בין מנהגי הקבוצה למנהגי העולם. לכן אנחנו עושים כמה שאפשר יותר מעבר חלק בין האדם נכנס לקבוצה, זה כמו שבחוץ, הוא לא צריך לשנות כלום, הוא צריך רק להתקלל בחברה עם כמה אנשים שהוא לומד איתם, לעשות איתם חברה פנימית, ובזה רק הוא משתנה, ולא שהוא צריך גם לעשות איזה פעולות וגם להתחתן וגם ועוד ועוד ועוד, זה לבוש אולי מיוחד ועוד. אנחנו חס ושלום לא רוצים לנגוע בשום צורה חיצונה שהוא צריך, אלא רק בפנימיות בלב שלו, שיבוא לקבוצה וישתדל להיות מחובר עם אחרים, לבנות כלי הרוחני. רק על זה דגש שלנו. ולכן תשתדלו לא ללחוץ על אף אחד, חוץ מדרישה הזאת היחידה. אתה בא לקבוצה, אתה חייב להיות מסור לקשר בינינו, כדי לגלות בו את הכוח העליון. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.